אנחנו נעסוק היום בנושא האקטואלי מאוד בימים אלה, ויבוא עמלק וילחם בישראל. הפרשה מסיימת וגבר ישראל. איך ישראל גוברים על עמלק? ולפני כן צריכים לדעת בכלל מדוע בא עמלק. לכן נשוחח היום על הנושא מלחמת עמלק. מה כתוב בפרשת בשלח בסוף הפרשה? ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. מדוע בכלל בא עמלק וכיצד התחילה המלחמה? ומדוע בא עמלק להילחם ישראל ברפידים? פרשתנו, פרשת בשלח, עוסקת בנושאים רבים שבאמונה, עוסקת בשירת הים, שהגיעו ישראל לפסגה הגדולה של ויאמינו בשם ומשה עבדו ואמרו שירה. זה אחד מהשיאים הגדולים של ישראל, ושל הורתה שפחה על הים, להורתה יחזקאל בן בוזי הכהן. כן, דווקא באותה פרשה שמראה לנו כיצד עם ישראל הגיע לניסים ולדרגות כל כך גבוהות כמו קריאת ים סוף, ואחר כך הנס של ירידת המן, שגם הוא דבר פלאי. אז הפרשה מביאה אותנו בסוף הפרשה לירידה גדולה שהיא מלחמה עם עמלק. והשאלה היא, למה עמלק הגיע דווקא עכשיו? מה מביא אותו להילחם בעמלק? צריך לדעת מי הוא זה עמלק. וגם התורה מנציחה את המלחמה בעמלק ומסיימת את הפרשה בהבטחה. ויאמר השם אל משה, כתוב זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה הבטחה אלוקית, מחו אמחה. אבל יש גם ציווי בספר דברים, ציווי לנו, ציווי של עשה ולא תעשה. זכור את אשר עשה לך עמלק ומצוות לא תשכח. זכור ולא תשכח. אז מה אנחנו צריכים לזכור בעמלק? ומדוע בא עמלק דווקא ברפידים? אם כן, מי הוא בעצם עמלק? תמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשיו. נותנת לאליפז את עמלק. הוא בנה של הפילגש, תמנה מאליפז. רצתה להידבק בעם ישראל, ונדחתה בעם ישראל, הלכה לאליפז, ילדה לו בן עמלק. עשיו בא לקראת יעקב אבינו, ו-400 איש עמו, ניסה להילחם בו, בוקר טוב. ניסה עשיו להילחם בעמלק, וכתוב שם, וישקהו עם נקודות. אתם זוכרים בוודאי שיש בספר תורה, מי שמסתכל, בספר תורה אין טעמי מקרא, ואין נקודות אף פעם. על וישקהו יש נקודות. למה יש נקודות?
לא.
אומר המדרש, ביקש לנושכו. בסוף וישקהו. אם כן, עשיו שבא לקראת יעקב, 400 איש עמו, ביקש לנושכו. אבל יעקב הכין את עצמו לדורון, לתפילה במלחמה, ועשיו לא יכול כנגדו. הגיע זמנו של עשיו להיפטר מן העולם, קורא לנכד שלו עמלק, אומר לו, תשמע, מה שאני לא הצלחתי, אתה תצליח, אתה תילחם בישראל. כמו כל סבא, כל סבא טוב, יש לו שאיפות בחיים. אחד רצה להיות רופא, אחד רצה להיות עורך דין, אחד רצה להיות אסטרונאוט, אחד רצה להיות פסנתרן, כל סבא היה לו שאיפות. כל מה שלא הצליח, אומר הנכד שלו, אני לא הייתי מוזיקלי, אבל אתה אולי תהיה פסנתרן. ככה. אז גם עשיו אומר לנכדו, תראה, אני לא הצלחתי להילחם בישראל, אבל אתה אולי תצליח להילחם בישראל. יש לי צוואה, לצוות אותך להילחם בישראל. אומר הנכד לסבא עשיו, סבא, אתה כזה גדול וחזק, מה שאתה לא הצלחת, איך אתה מצפה שאני אצליח? אומר הסבא הנכד, תראה, תלוי הדבר בהזדמנות. תחכה להזדמנות. כלשון המדרש, כשתראה את יעקב נתקל בדבר, אז אתה תיפול עליו. כשתראה את יעקב נתקל בדבר, אז תיפול עליו. מה זה נתקל בדבר? מאיפה עשיו יודע שכשיעקב נתקל בדבר, זה הזמן? כי כבר אמרה לו אמו, שנאמר לה בנבואה, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. כלומר, זו מלחמה עולמית, ממשיכה תמיד, לאום מלאום יאמץ. כבר עכשיו בבטן הם לא שני תינוקות, הם לאום. לאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר, וכששקעה זה, זרחה זה. כמו שאומרת הגמרא, אם יאמר לך האדם, חרבה קיסרי וישבה ירושלים, תאמין. חרבה ירושלים וישבה קיסרי, גם תאמין. חרבו שתיהם, אל תאמין. ישבו שתיהם, אל תאמין. כלומר, קיסריה הייתה עיר הבירה של הרומאים בארץ ישראל, ישב השלטון בקיסריה, וזה בזמן שירושלים נקראה איליה קפיטולינה, והיה אסור ליהודים להיכנס לירושלים. לא רק שמכון מאיר לא היה, אלא אפילו לא היה יהודים בכלל בירושלים, להתקיימה נבואת תמיכה, ציון, שדה תחרש, ירושלים אם תהיה והרבית לבמות יער. כלומר, לחווה ירושלים לגמרי. אז במצב של חורבנה של ירושלים, אז עולה כוחה של רומא. וכן להפך. אז לכן עשיו שואל, אומר לנכד שלו, והיה כאשר תריד, יש לי את הנבואה שנאמרה ברכה, והיא נבואה שנאמרה, והיה כאשר תריד, כשתראה את יעקב נתקל בדבר, זה הזמן. זאת אומרת, יש כאן רגע של רפיון של יעקב, והמלאק מחכה להזדמנות הזאת זמן רב. מזמן עשיו, פטירת עשיו ועד היום, מחכה עמלק. ומדוע קיבל את ההזדמנות עכשיו, ויבוא עמלק, לכם עם ישראל ברפידים. מניין בא עמלק? אומר המדרש, עמלק בא מפרשה שלמעלה יצא. מה זה נקרא פרשה שלמעלה? יש סמיכות בתורה. תורה כתוב, ויקרא שם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. ואז ויבוא המלאק, מה זה מסע ומריבה? מה זה מריבה? אפשר לריב עם הקדוש ברוך הוא? ישעיהו הנביא אומר, יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם. מה, אלמנה יכולה לריב? יש לה כוח להוציא שתי סכינים? היום כל ילד בא לבית ספר מצויד בכמה פגיונות וכו'. אבל ריב בתנ"ך זה בכלל לא קשור לנשק, לא לפדיונות, אלא אומר אברהם ללוט, אל נא והיר, הפסוק אומר, והיר ריב, בין רואה מקנה אברהם, בין רואה מקנה לוט, וכנים ברזי עד השם ארץ, ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. הפסוק מתחיל בריב, מסיים במריבה. ריב הוא ויכוח. כי ריב לשם עם עמו, אומר הנביא מיכה, עם ישראל יתווכח. ויכוח וריב, מילים מקבילות, היינו טענות, טענות. ובכן, ריב אלמנה, טענות האלמנה, אינם מאזינים אפילו לטענות האלמנה. זה מה שאומר ישעיהו. אז ריב בתנ"ך הוא ויכוח, כמו שאמר ירמיהו, צדיק אתה השם כי אריב אליך, חדבר משפטים אותך. מדוע דרך רשעים צלחה, שאלו כל בוגדי וגד. כלומר, צדיק ורע לו, עכשיו וטוב לו, זה טענה כלפי הקדוש הוא שיסביר את דרכו בעולמו. טען, זה נקרא ריב. אז אם כן, ויהי ריב, ריב הוא טענות. גם כאן, ויקרא שם המקום מסע ומריבה, על ריב בני ישראל טענות. היו לישראל שאלות וטענות על הקדוש ברוך הוא. מה אלה שאלות? הרי בקריאת ים סוף שקדמה, כתוב ויאמינו בשם ובמשה עבדו. ועכשיו הם באו למדבר, והיה להם צמא, ואז אומרים, למה איתנו ממצרים? הנה, ויסו, כולדת בני ישראל, פרק י' ז'. סובה בני ישראל מדבר סין, למסעים על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה. מה זה וירב העם עם משה? טענה, תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבו נמדים? מה תנסו את השם? המריבה הבקשה היא לא ממני. ויצמא שם העם למים, במקום להתפלל, התחילו לקטר. והיה לעם על משה ויאמר, למה זה איתנו במצרים? להביא אותי בגלי בצמה. ויצעק משה לשם לאמור, מה יעשה למה זה? עוד דעת וסקלוני. ואז הסיפור הידוע עם המטה, אבל לא המטה שהיכה על הסלע בטעות, אלא פה השם ציווה אותו והקיט בצור. יצאו מנו מים ושתה העם, ויעסקל משה נזק בני ישראל, ויקרא שם המקום מסע ומריבה. כלומר, זה היה מקום של ניסיון לעם ישראל. מה היה הניסיון? פסוק אומר, היש השם בקרבנו עם עין. מהו הספק? היש השם בקרבנו עם עין. היה להם איזה ויכוח. מה זה? יש השם בקרבנו. מצאנו במדרש שלוש דעות בשאלה הזאת. רבי יהודה אומר, ריב גם מלשון ריבונות. אמרו ישראל, אם ריבון הוא על כל המעשים כשם שהוא ריבון עלינו, נעבדנו. ואם לאו, לא נעבדנו. כלומר, האם הריבונות של הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל האומות היא בשווה? או שלא בשווה, האם כל האומות מלאים בניסיונות? לכל האומות יש איסורים? לא, עם ישראל כל ההיסטוריה שלו מלאה בתלאות, בניסיונות, באיסורים. אומרים ישראל, אנחנו לא צריכים ניסים כאלה גלויים, קריאת ים סוף וניסים כמו מסע ומריבה, אנחנו רוצים ריבונות כמו כל אומות העולם. הדנובה זורמת לה, נותנת מים לכל אירופה, ועמים יושבים ושלבים, הגבולות פתוחים באירופה, אפשר לעבור אפילו, אין שוטר במעבר, הכל שקט. למה צריכים כל כך הרבה קסמים ועיריות ותלאות? ועד שקמה מדינת ישראל, כמה אינקוויזיציות היו וכמה ניסיונות היו, עם ישראל רוצה כאן ריבונות כמו כל האומות. אומרים, אם ריבון עלינו כדרך שהוא ריבון על כל המעשים, נעבדנו. אם לאו לא, כמו יש כאן בעצם רגע של חולשה, רגע של בעיתה בבחירה האלוקית של עם ישראל, שרוצים להיות כמו כל האומות, מדינה ככל העמים בית ישראל. זה מה שאומר רבי יהודה. על ריב בני ישראל, זה לא כאן ויכוח על המים בלבד. המים זה הסימפטום. אבל הם רוצים ריבונות עלינו כמו כל האומות. זה מה שאומר רבי יהודה. ודווקא בפרשה שלנו, שיש מן וסלב ועומר לגולגולת והכל, מדוע? כי המן הוא בנס. לוקטים, אומר לגולגולת, מי שלוקח יותר, נפחת לו. הם לא רוצים בניסים, רוצים לפתוח את המקרר, הם רוצים בלי מן ובלי תרגילים, רוצים מטרת הניסיונות ללמד בני ישראל אמונה, אבל הם רוצים להיות ריבונות כמו כל העמים. רבי נחמיה אומר, אם מספק צורכנו במדבר, כמלך ששרוי עמו במדינה, ואין המדינה חסרה כלום, נעבדנו, ואם לאו לא נעבדנו. כלומר, בני ישראל אומרים, דווקא אחרי המן, שכתוב בלתי אל המן אלינו, כל היום מסתכלים במן, תואמים בו את כל הטעמים, אבל זה רק מן אחד, עינינו. אדם רוצה גם לראות דברים שונים. הוא רואים כל היום דבר אחד, רואים את המן, שצריכים מים צמאים. אנחנו רוצים אוכל במקרר, מונח, כל צורכנו. כלומר, לא רוצים את התלות הזאת של דבר יום ביומו, תלות אמונית, תלות ניסית. רוצים להרגיש את השפע. כלומר, לפי רבי נחמיה, זה לא ויכוח על ריבונות, אלא ויכוח פרוזאי על מזונות. רבנן אומרים דבר אחר. הירש השם בקרבנו עם עין? בקרבנו. השם יודע מה בקרבנו, אם מסיחים אנו בלבבינו. ואם הוא יודע מה אנחנו מסיחים בליבנו, אז נעבדנו. אם לאו, לא נעבדנו. כלומר, השאלה על ידיעה ובחירה. לנו יש בחירה, אבל אם השם יודע כל מה שבליבנו, השם משגיח עלינו. אז הפסוק מסיים בשאלה, יש אם קיבלנו עם עין, יש כאן הבעת ספק באמונה. ספק באמונה זה מזמין את המלאק. לכן כתוב ויבוא המלאק, וילחם עם ישראל ברפידים. מדוע זה מזמין את המלאק? כי בדיוק זה השיטה של המלאק. מה שקורה בעולם זה מעשה ידי הקדוש ברוך הוא, או זה מקרה. איך אומר המן? ויגד המן את כל השם. כל אשר קראו, הכל מקרה. והפסוק אומר בפרשת כי תצא, שהיא פרשת מחיית המלאק, אשר קרחה בדרך, קרחה, קררחה. אם כן, המלאק אומר הכל בעולם מקרה, הכל בעולם מקרה. המלאק לא מעוניין לפתור את הספקות ולהגיע להכרעה בספקות, הוא מעוניין להנציח את הספקות ולהשאיר את הספקות. ועצם העובדה שיש ספקות זה כבר גורם לרפיון באמונה ורפיון במעשים. כשיש ספק בצדקת הדרך, אי אפשר לעשות את כל הפעולות. אם כן, כוחו של הרפיון והפקפוק בהשגחת השם, זה מה שמזמין את המלאק. אומר המדרש במקום, רבי לוי אומר, למה ישראל דומים באותו שעה? לאדם שהיה לו בן והיה מוליכו על כתפיו בשוק. היה בן רואה כל דבר שהוא חפץ, אומר לאביו, קח לי, לוקח לו. אחר כך ראה הבן, אדם אחד, אמר לו, ראית את אבא? איפה אבא שלי? אומר, שוטה שכמוך, על כתפיו אתה מורכב, כל שאתה מבקש, נותן לך, אתה מחפש את אבא? השליך אותו אביו מעליו, ובא כלב ונשכו. המלך הוא הכלב, אבל הוא הכלב שאחרי הנפילה. הנפילה היא מהכתפיים של האבא. ככה בקריאת ים סוף ראו ניסים גדולים. ראינו בשם משה עבדו. הבני ישראל בעטו בחיים של אמונה, ואמרו, ריבונות כמו כל האומות, מזונות כמו כל האומות, ידיעה, יש השם ידיעה, יודע מה שבקרבנו. הספק הזה מזמין את המלאק. המלאק בגימטריה 240, ספק בגימטריה 240, וכשיש רפיון וחוסר אמונה בצדקת הדרך, אי אפשר להילחם בעמלק. ואנחנו רואים את זה גם היום. היום מבצע עופרת יצוקה היה רגע של התרוממות, רגע של אמונה, רגע של התחזקות של כל העם. ולכן נקרא שמו עופרת יצוקה, כי העופרת הוא סביבון. סביבון יש לו מי שמסובב אותו מלמעלה. אז הרגישו כל העם שיש מי שמסובב את הסביבון. צריך להשתדל שלא ייפול על הנון, שיפול על הגימל. לכן כל עם ישראל חוו יחדיו העורף וחזית, וכולם חוו יחד. אבל המבצע נפסק באמצע הדרך. כולם מרגישים שהמבצע לא מוצא. כלומר, שאותו המלאק ממשיך לראות קסמים וממשיך בהתנהגויותיו. מדוע כל זה? כי בעם ישראל שיש רפיון, שיש רפיון ואין אמונה בצדקת הדרך, אי אפשר לקיים את דברי דוד המלך שאמר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. אלא המבצע נפסק במצב מסוים שמנחיל מכה גדולה לאויב, אבל עדיין לא מונע מהאויב את האפשרות. ולכן, ממה זה בא? מרפיון רוח. ואומות העולם מרגישים מתי יש רפיון רוח בעם ישראל. ואין זה פלא שבדיוק בימים האלה מינה אפיפיור ארבע קרדינלים, מכחישי שואה, שהעלה אותם בדרגה. דווקא בימים האלה טורקיה מרימה ראש. מה זה כל הדברים האלה? כי אותם הצאצאים, כוחות הרוע שיש בעולם, שהם לא התחילו מבעיית השטחים, והם לא התחילו מהיום, ולא התחילו ממאורעות תרפ"ט, כי מסעי הצלב בזמן ריצ'רד לבארי משנת 1096, ובהמשך המאבקים, הרי שחטו מאות ואלפים יהודים קהילות שום, שאנחנו רואים עליהם קינות בתשעה באב, שמתו כולם על קידוש השם. אז לא הייתה בעיית השטחים, ולא הייתה ארץ ישראל, ולא הייתה מדינת ישראל, אלא כל זה משנאתו של המלאק את עם סגולה. כי עם סגולה ועם בחירה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר בעם מסוים שהוא אוהב אותו. ואומות העולם מקנאים בזה שעם ישראל הוא עם הבחירה. אלא הם אומרים להפך, עזב השם את העולם, הכל מקרה, ואין עם סגולה, לכן יש מכחישי השואה והכל. אבל הניסיונות ההכחדה של עם ישראל הם היו במשך כל הדורות. על ידי כל אומות העולם, כל אחד בשיטות שלו, מימי האינקוויזיציה וקודם לכן מסעי הצלב ואחר כך בכל השנים. אז אם כן, המאבק יוצא מגדר מאבק פוליטי על שטח זה או אחר, זה מתלבש בדמות מאבק פוליטי. אבל השנאה הכרושה לעם ישראל זה מעט הופעת עם ישראל בעולם. לכן אין זה פלא שהמלאק מופיע בפרשה שלנו בתור הדגל להילחם בישראל, ודווקא ברפידים, במקום שרפו ידיהם, כמו שאומרים חז"ל. במקום שרפו ידיהם יש חיסרון באמונה, יש חיסרון בתורה, יש חיסרון בכוח הלאומי, יש חיסרון בהתלכדות הלאומית, אז מופיע המלאק להילחם בישראל. ואז השאלה היא, איך אנחנו יכולים לנצח את המלאק? פרשה אומר לנו דבר פלאי. אמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא אלחם בעמלק. מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, משה ואהרון וכה עלו ראש הגבעה, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. כלומר, מנצחים את עמלק רק על ידי חינוך לאמונה. כשיש חינוך לאמונה, זה נותן חיזוק לעם ישראל. ואכן, בשבת, בעצם המלחמה עכשיו, הוציאו הרבנים ספרי תורה וחיילים נשקו את הספרי תורה לפני היציאה לקרב. היה ויכוח אם מותר להוציא ספר תורה דרך כרמלית בשבת בשביל שחיילים נשקו את התורה. התשובה כן, כי מלחמה עושים כל צורכי הלחימה, ואם זה מרים את המורל ומרגישים ששם אלוקיך יתרח מתהלך בקרב מחניך, זה חלק מצורכי המלחמה. וזה מה שמשה רבינו עושה כאן, כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כלומר, משה רבינו מלמד אותנו שעם עמלק לא צריכים להתחיל להילחם בעמלק, צריכים להתמלא בקרבנו בדעת אלוקים. כי המלאק מייצג את חוסר יראת אלוקים שבעולם, כמו שכתוב בספר דברים, ולא ירא אלוקים. המלאק מציין את חוסר יראת אלוקים. אז מזה בא המלאק. כלומר, יכול השואל לשאול, למה כתוב אנחנו ברא את המלאק? השם בורא גם את הרע בעולם, כבר אמר ישעיהו הנביא, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא. אנחנו אומרים בורא את הכל, ישעיהו אמר בורא רע. אז שאלו, מה השם בורא רע? איך השם בורא רע בעולם? תשובה, השם בורא את הכל טוב. איפה שיש שכינת אלוקים, הכל טוב. אבל מי שמוציא מקרבו את יראת השם, מי שחי בניגוד ליראת השם, שזה המלאק, שאומר שהכל מקרה, אז אם כן, זהו הרע. הרע בעולם זה מקום שאין יראת אלוקים. שם מתקבץ הרע בעולם. ולכן המלאק מייצג את כל הרע בעולם, לפני שהוא לא ירא אלוקים. והתרופה למלחמה המלאק, זה קודם לפני המלחמה הפיזית, היא קודם כל החיזוק של עם ישראל בעצמו באמונה. כשעם ישראל חדור באמונה וחדור בתיקון של כל הדברים האלה של הפרשה, וחדורים בהשגחה, לכן מלחמת עופרת יצוקה, כולם הרגישו את תפקידנו בעת הזאת, שזה מלחמת מצווה של הגנת ישראל מיד צר שבעליהם, ואז כל ישראל מתלכדים ביחד. זה מה שכתוב כאן. לקחו אבן, מי ישב עליה? משה, אהרון וחור, וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. למה משה רבנו צריך תמיכה? משה עמוד התורה, חור עמוד העבודה, אהרון עמוד גמילות חסדים. הרי מה מידתו של אהרון? אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום. אחרי זה כתוב בפטירתו של אהרון, ויפקו את אהרון כל בית ישראל. אהרון היה מידתו גמילות חסדים. חור היה עמוד העבודה, שערי בחטא העגל, מסר נפשו. אז צריכים התלכדות של כל הכוחות. עמוד החסד, לכן עופרת יצוקה היו הרבה גאוני חסדים, בין העם, העורף והחזית והצפון והדרום, ואותם האנשים מגוש קטיף, שבעבר זרקו אותם מגוש קטיף, דווקא עכשיו הם היו במקום מסוימים, המארחים של האנשים האלה, וכן להפך. כלומר, כל אחד ואחד מארח את חברו מה שיכול. אז הגמילות חסדים הגדול שהיה לארח את אנשי הדרום, והקשר החזק בין כל חלקי העם, זה עמוד גמילות החסדים, זה עמוד של אהרון. ועמוד העבודה זה חור, ומשה זה עמוד התורה. אם כן, שלושה דברים העולם עומד. תורה, עבודה, גמילות חסדים. אם כן, זה בדיוק מה שישראל שאלו. יש השם בקרבנו? כשהשם בקרבנו, אין המלאק. כשהשם לא בקרבנו, כי אנחנו חדשים, אז בא המלאק. אז לכן התורה אומרת לנו שרק על חיזוק כל הכוחות לאמונה, אז אפשר לגרש את רפיון הרוח. לכן התורה אומרת, וידיו אמונה עד בוא השמש. צריך שהאמונה תהיה ברורה כשמש. צריך למצוא את השפה הברורה לכל חלקם, שהאמונה תהיה ברורה. אז אם כן, מצווה לשאול שאלות. כל הגמרא כולה מלאה שאלות. אז השאלה, יש השם בקרבנו, היא שאלה שנשאלת, וכל שאלה ראויה להישאל, כולל הסדר בנוי על שאלות. מי יהיה חכם והרשע וכו'. כלומר, כל הגמרא מלאה עם שאלות. וכשיש שאלה בגמרא, יש סתירה למשנה, אז המשנה נסתרת ממשנה אחרת, ויש המורה. כל הגמרא כולה בנויה משאלות, אבל גם מתשובות, מרצון להאזין לתשובות. אלא יש אנשים ששואלים לא במטרה לקבל את התשובות, אלא שואלים בשביל להביע דעה מסוימת, ודי להם. לכן הרשע, מה הוא אומר? הוא לא שואל, אבל לחכם, והיה כי היא שלחה בינך, כי מעוניין בתשובה. אם כן, כל שאלה מביאה לידי הערה והערה, ונעשה הכל מרווח, בגלל שמבררים את הספקות. אז קודם כל צריך לברר לעצמנו את הספקות. התורה אומרת לנו, איך נלחמים בספקות שמביאים את המלאק, וזה שנענה לעצמנו תשובות נכונות. וכך צריך חבירה של כל הכוחות. חבירה של כל הכוחות היא תנאי ראשון למלחמה באמלאק. לכן משה, יהושע, משה אהרון וחור עלו ראש הגבעה, ויש חבירה של משה אהרון ויהושע. עמוד תורה, עמוד עבודה, עמוד גמילות חסדים, כולם תומכים בידיו מזה אחד ומזה אחד, ואז ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, כדברי הגמרא, שישראל מסתכלים כלפי מעלה, מיד הם נוצחים. אם כן, ייתכן, ואי אפשר לזהות היום רק על ידי בדיקת DNA, אם יהיו באמת עמלק. אבל יש המלאק בעולם, ברור שיש המלאק בעולם. עובדה שאחרי מבצע עופרת יצוקה קרה תופעה פלאית שלא קרה אותה 70 שנה. חרם על סחורה יהודית. שמעתם על זה? רק בעליית הנאצים לשלטון היה חרם על סחורה יהודית. אז אל תקנה אצל יהודי.
מה
היה? מתי היה? כן? עכשיו יש. עכשיו יש. אל תקנו סחורה יהודית. והיה באיטליה, והיה באנגליה. אל תקנו סחורה יהודית. למה? מה קשור סחורה יהודית של אדם שיושב באיטליה, הוא ובניו, לממשלת ישראל שעושה עופרת יצוקה? אבל זה כמו שאמר המשורר בתהילים, על השם ועל משיחו. זה לא מלחמה על שטחים, זה לא מלחמה על עזה. זה מלחמה על השם ועל משיחו, מלחמה על אלו שהם עם סגולה ועם בחירה, על ידי אלו שמקנים בבחירה. זה בדיוק שבא יעקב הרצוג לאפיפיור, פעם הראשונה הוא כותב בספר עם לבדד ישכון, אז האפיפיור שואל אותו, מאיפה באת? אומר לו, באת מפלסטינה? אומר לו, לא, באתי מישראל. זאת אומרת, האומות העולם לא רוצים להכיר שיש עם ישראל ועם ישראל שב לארצו. לדידם, עם ישראל נמצא עדיין בפלסטינה. כן? זאת אומרת, שאומות העולם מסרבים ובתוקף להכיר בקיומה של עם ישראל. ולכן אין זה פלא שהקמת מדינת ישראל היא סתירת לחי לכל המאמינים בעולם שעם ישראל נכחד מעל הבמה. אני בא מתלמיד במכון מאיר, שהוא בא מבורמה. הוא היה ישראלי, והוא הלך לחפש בהודו את האמת. שמע שיש רוחניות בהודו, כנראה קרה, שמע כשיש דודו פישר, הודו על ארץ ושמיים, אז הוא החליט לתפוס את השמיים בהודו. אז הוא הולך לשם, והנזיר הזה מראה לו מהתנך איך שעם ישראל אמנם נבחר, אבל השם כבר מאס בבחירה שלו, וכבר העביר את הבחירה לאומות העולם. אז הוא רק הרגיז אותו, אומר, זה לא יכול להיות שזה ככה, אני לא יודע מה לתרץ לו, לא יודע מה, לא יודע, לא יודע, אתה לא למד, לא יודע, אני חייב, בא לארץ, אומר, איפה אפשר ללמוד דבר כזה? אמרו למכון מאיר, בא למכון מאיר, למד, כמה שנים, מטרה לחזור לנזיר בהודו ולענות לו תשובות. אתם מבינים שבסוף היה שהוא כבר נשאר פה ולא חזר. אבל זה, בזכות הנזיר הזה הגיע למכון מאיר. כך שספקות באמונה, והיום הוא אברך שגר ביישוב בת עין, כך שספקות באמונה מביאים לידי בירור אמונה. ואחרי שיש בירור אמונה, זה מצב הרבה יותר טוב מאשר מעיקרה, לפני הספקות. אבל קודם כל, כשעם ישראל נמצא במצב של רפיון, כל אומות העולם שולטים עליו. זאת אומרת, התורה מלמדת אותנו שרפיון הרוח ורפיון האמונה הם שמזמינים את עמלק. ולהחלוש את עמלק אפשר רק על ידי אנשים מובחרים. בחר לנו אנשים, לא צריכים הרבה, בחר לנו אנשים, אנשים איכותיים, ואז מבררים את הספקות באומה. בעיקר המטרה היא מטרה חינוכית לעצמנו. לכן הרמב״ם כותב שכל אומות העולם אי אפשר לזהות אותם. למשל אמונים, אוהבי, לא יבוא בקהל השם, בסן חריב בלבל את האומות. אבל אצל המלאק הרמב״ם לא כותב והמלאק בלבל את האומות. למה? כי המלחמה של כל אומות העולם והמלאק מכל הסוגים השונים הרוצים להכחדת עם ישראל, המלאק ממשיך את שיטתו בעולם. ואנחנו רואים לנגדנו חזון פלא של אנטישמיות בעולם עכשיו מרימה ראש. וכל זה למה? מפני שכולם מתנגדים ומתגלית השנאה העצומה שיש לעם סגולה, לעם בחירה. אז כמה שאנחנו נתחזק, קודם כל באחדות העם, בהתקבצות העם, הנה עכשיו יש עוד בעד בחירות, אז לכאורה הבחירות הן מהוות במובן מסוים, התפרדו, כל כך במפלגות, מי צריך כך במפלגות? אבל בכל אופן, נקווה שמתוך כך יהיה גם קיבוץ והתלכדות של עם ישראל. ומצב של קיבוץ ועם ישראל, אז זה מביא את אחרית הימים. כמו שאנחנו אומרים במי שעשה ניסים לאבותינו וגל אותם מעבדות לחירות, אז אומרים את הניסים אשר יהיו. מה אומרים? הוא יגל אותנו בקרוב ונס גדול, וידוח מכות הארץ נס גדול. מה אומרים אחרי זה? חברים כל ישראל, נס גדול, ישראל יהיו חברים. אז מי יצא את זה שישראל יהיו חברים? טוב, זה הפקיד של מלך המשיח. הוא יגל אותנו בקרוב, חברים, בינתיים אנחנו נהיה מפורדים. לא, פסוק מתכוון להגיד ככה, הוא יגל אותנו בקרוב וכבי את החוקות הארץ, בתנאי חברים כל ישראל. זה העבודה שלנו. אנחנו נהיה במצב שאנחנו נהיה חברים כל ישראל, ואז נזכה לגאולה השלמה, כמו אמר יעקב אבינו, יקבצו שמו בני יעקב. יהי רצון שאנחנו נזכה להילחם עם עמלק שבקרבנו, ונזכה בעזרת השם להיות נוצחים ולא מנוצחים, ואז נזכה שהוא יגאל אותנו בקרוב. טוב.